שלום רבותיי, אנחנו בפרק י' ג' פסקה ג', נכון? י' ג' ג'. צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. מדוע? כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו, שהם נובעים ממקור ההתנקרות שהתנקר לאומה האלוהית, שהיא צור חוציו ומקור כל הטוב שבו. אומר הרב, אל ייבהל מלהיות מחובר עם שורש נשמת האומה כולה, אף על פי שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים גם כן רשעים וגסים. אין זה מגרע במאומה את האור הטוב האלוהי שכללותה, וניצוץ נשמת אלוה שרוי הוא גם כן בכל הנפשות הפרטיות היותר נפולות. ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי, לא רק לעצמה, כי אם לכל העולם, ליקום כולו, הרי הוא בא מתוך הדבקות העזה בתוכיות נשמת האומה, לדבקות באלוהים חיים, על פי הברכה האלוהית המלאה כל, ואור שכינה שורה עליו בכל אדרה ועוזה. טוב, אולי איזושהי הקדמה ממקום אחר כדי להבין יותר ברור את הפסקה הזאת. הרי מה זה בעצם תשובה? אמרנו פה הרבה מאוד פעמים. תשובה זה בעצם ההתחברות אל המקור. השייכות אל המקור. כשאדם עושה תשובה, הוא בעצם מתחבר למקור של הכל. למקור שלו, למקור של הבריאה, לריבונו של עולם. עכשיו, האם אדם יכול להתחבר לריבונו של עולם? לא. ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אם כן, אנחנו רק דבקים. כשמדבקים שניים, זה עדיין שניים. נכון, אמרנו פעם ההבדל בין התמזגות לבין דבקות. היהדות לעולם לא דיברה על התמזגות. כלומר שהאדם מתמזג עם אלוהים. לא, היהדות דיברה על דבקות, שגם כשהאדם קשור לאלוהים, הוא דבק בו. הוא ואלוהים שניים. עדיין שונים אחד מהשני. אם כן, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז אם כן, עם הבורא בעצמו, אי אפשר להתמזג. אי אפשר להתחבר עם משהו שהוא מופשט מאוד. שהוא עליון מאוד, שהוא רוחני מאוד, שהוא אינסופי. אז איך אנחנו כן נפגשים עם ריבונו של עולם, כדי באמת להיות שייכים למהלך של תשובה? אז יבוא אדם ויאמר בצדק, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. אז אם הכל ברא לכבודו, אז בכל מה שיש בבריאה, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה, אם אני נדבק בזה, הניצוץ האלוהי נמצא שם. הניצוץ האלוהי טבוע בטבע, וטבוע במאורעות. אז מתוך שניצוץ האלוהי טבוע בטבע וטבוע בהיסטוריה, אז מילא אם אני דבק, נפגש עם המציאות שנקראת עולם הזה, טבע והיסטוריה, ממילא אני נפגש עם הבורא. אבל גם זה קצת מסובך, למה? כי הטבע וההיסטוריה זה דבר רחב מאוד, זה דבר מקיף מאוד. זה שהניצוץ האלוהי נמצא בתוך שני אלה זה נכון, אבל הניצוץ האלוהי עטוף בהרבה מעטפות, בהרבה קליפות. אז איך אני נפגש עם אלוהים? אז להיפגש עם אלוהים מצד עצמו בלתי אפשרי. להיפגש עם האלוהים המתגלה בטבע או בהיסטוריה קשה מאוד, כי יש מעטפת שעוטפת את הניצוץ האלוהי המתגלה בטבע או בהיסטוריה. לכן איך אנחנו נפגשים עם האלוהי? אומר הרב, כדאי לכתוב מקור בספר מידות הראייה, ערך האהבה, פסקאות א' ב', נקרא את פסקה א' שהיא בדיוק חצי שורה, ופסקה ב' את המשפט הראשון. פסקה א', ערך האהבה. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. עד לפה. אהבה. טוב, אני עדיין לא יודע מה זה אהבה. צריכה. איך אפשר להכריח אהבה? כשאני אומר אני צריך, אני מוכרח. אהבה לכאורה זה דבר שהוא תלוי ברגש. הוא קיים, הוא קיים, הוא לא קיים, הוא לא קיים. לא. אהבה היא תולדה, אמרנו הרבה פעמים, של הערכה. כשאדם מעריך משהו, אז הוא מחובר אליו לא רק שכלית, הוא מחובר אליו גם רגשית באיזושהי מידה. לכן אם האהבה היא לא תולדה של רגש מתחלף, אלא תולדה של הערכה, החשבה של אותו דבר, ממילא זה מתחיל ליצור איזושהי חיבה כזאת או אחרת ביחס לאותו דבר. ולכן אם האהבה זאת תולדה של הערכה, ממילא אפשר לצוות על האהבה. אחת השאלות הכי עתיקות במפרשים, איך אפשר לצוות על אהבה? ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את הגר, ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לצוות על אהבה? אהבה זה או שזה קיים אצלי, או שזה לא קיים אצלי. או שאני מרגיש, או שאני לא מרגיש. תשובה, אם אהבה באמת זה תוצאה של רגש, אז המקשן צודק. אבל אם אהבה זה תולדה של הערכה, נוסיף עוד חצי משפט, של המציאות האלוהית שנמצאת פה, אז ודאי שאני אוהב את השם. ודאי שאני אוהב את הריה, כי הניצוץ האלוהי נמצא בתוכו, ואהבת לך כמוך, אני השם. כי השם נמצא בקרבו. אני השם, אומר המהר"ל, זה הנימוק, ואהבת לך כמוך. ואהבת את הגר, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בגר. ודווקא בחלשים נמצא הקדוש ברוך הוא. דווקא עם השפלים, דווקא עם הנתקעים נמצא הקדוש ברוך הוא. ואני את דקה, כפי שאמרו חכמים, הקדוש ברוך הוא נמצא דווקא עם המדוקאים. דווקא במקום היותר נמוך, שם נמצא ריבונו של עולם. אז אם ככה, אז בעצם יוצא שנכון שאהבה צריכה, כלומר אפשר לצוות על המציאות הזאת שנקראת אהבה, אבל ביחס למי? אומר הרב, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אז אהבה צריכה להיות לכולם. אבל מה לכולם? לא רק אהבה שכלית, אלא אהבה שמעומק ההכרה השכלית היא מופיעה בלב. אני מרגיש את מה שאני מבין. אני משכיל, וההשכלה הזאת יוצרת אצלי איזשהו זעזוע נפשי, זעזוע רגשי חיובי. ולא רק עוד טיפה אחת, ולא רק שאהבה צריכה להיות בלב לכל, אלא היא צריכה למלא את הלב. לב מלא, לא לב חלקי. אם כן, כל מילה פה בשקל הקודש ממש. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. שנאמר, שהכל ברא לכבודו. עכשיו ישאל האדם אחרי פסקה א', אז נגיד שהבנתי שאהבה היא תולדה של השכלה, וההשכלה הזאת היא אמורה לזעזע את הרגש, והרגש הזה אמור להיות בלב, וזה אמור למלא את הלב, וזה כל זה, כל מה שאמרנו עכשיו, זה דבר הכרחי, זה לא דבר שהוא המלצה, זה דבר שהוא עובדה, הוא מציאות. וזה צריך להיות לכל, לכל ההוויה כולה, טבע והיסטוריה. איפה מתחילים? אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. יופי, זה אפשר לומר החץ הכי גדול שהיה אפשר לתאר. איפה אני מתחיל? הכל ברא לכבודו, מלאה בלב לכל. בסדר, איפה אני מתחיל? פסקה ב', אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אם אנחנו רוצים באמת לגלות שהכל ברא לכבודו, אז כפשט של פסוק, כפשוטו של פסוק, הכל ברא לכבודו, הכל כולל הכל. לכן האהבה שצריכה להיות מלאה בלב לכל, צריכה להיות קודמת, תכף נראה שכרגע, המשפט שאנחנו אומרים הוא לא מדויק, אבל לפי כרגע מה שכתוב לכאורה, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אז האדם צריך לאהוב את כל המעשים. תחת המילה מעשים, טבע, דומם צומע חי מדבר ישראל, והיסטוריה, כל המאורעות. אז אהבת כל המעשים היא קודמת לכל. אחר כך, אהבת כל האדם. שהאדם הוא מרכז כל ההוויה. האדם הוא מרכז הדומם הצומע החי והמדבר והאדם. אז אנחנו הולכים בעצם לכאורה לפי זה מהחוץ פנימה. אנחנו אוהבים את כל המעשים, ובתוך שאנחנו אוהבים את כל המעשים, אנחנו מתמקדים יותר בתמצית של כל המעשים, שזה האדם. אומר הרב, רגע, עוד לא סיימנו. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחריה אהבת ישראל. אני יוצא בכוונה במקום שהוא לא נכון לעצור. כלומר, מי שעכשיו יוצא מהכיתה, הוא יוצא עם טעות מפה. אם כן, יוצא לפי זה, שאנחנו צריכים להחל, להתחיל בכל המעשים, זה המעגל החיצוני. המעגל היותר פנימי, העיגול היותר פנימי, זה האדם. העיגול היותר פנימי, זה ישראל. אם כן, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל. אבל הרב לא עוצר פה, זה עדיין אמצע משפט. שהיא, אהבת ישראל, כוללת הכל. אם כן, יש ריבוי של הופעת האלוקים במובן הכמותי, ויש מיקוד של הופעת האלוהים במובן האיכותי. אז הכל ברא לכבודו במובן הכמותי, זה מתחיל באהבת כל המעשים כולם. אבל הכל ברא לכבודו במובן האיכותי, זה מתחיל בכלל ישראל. לכן, אני עכשיו קורא את כל המשפט. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחרי אהבת כל ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אז בכמות אני מתחיל מהכל ברא לכבודו. באיכות אני מתחיל מישראל. אז איפה הכל מתחיל? בזה שנתחיל לנשק עלים ברחוב? לא. זה מתחיל בזה שאנחנו מתחיל לנשק את ישראל. לאהוב שכלית ולאהוב רגשית את ישראל. העיגול הפנימי הזה, המוקד הפנימי, הגרעיניות הפנימית הזאת, ממנה נופיע לאהבת האדם, וממנה נופיע לאהבת ההוויה כולה. לכן נכון שבכמות המעשים קודמים לאדם והאדם קודם לישראל, באיכות ישראל קודמים לאדם והאדם קודם למעשים. זה הסדר. עכשיו אני קורא שוב את שתי הפסקאות הראשונות, או פסקה וחצי. פסקה א', אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אידיאל. איך זה יופי, איך זה מתגלה? אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, נתחבר לפסקה שלנו, וכבר אביעד, אתה שואל מה שאתה רוצה לשאול, או להעיר בעין או באלף, מה שאתה רוצה להעיר. אומר הרב, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי. איך? איך אני מחובר עם תמצית הטוב האלוהי? אמרנו שני מסלולים, או עם הטוב האלוהי בעצמו, אבל זה אי אפשר, זה אינסופי. או שמופיע בכל המעשים כולם. אומר הרב, לא. צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי, המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. כלל ישראל. אהבת ישראל. ובזה הוא זוכה לתשובה. כי תשובה זה חיבור למקור. החיבור למקור זה חיבור לכלל ישראל. כי החיבור לכלל ישראל, נקפוץ כמה שורות, כבר נחזור לשורות שקפצנו. אומר הרב, חמש שורות מהסוף. ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי, לא רק לעצמה, כי אם לכל העולם, ליקום כולו, הרי הוא בא מתוך הדבקות העזה בתוכיות נשמת האומה, לדבקות באלוהים חיים, על פי הברכה האלוהית המלאה הכל. אם כן, מתוך המיקוד של כנסת ישראל, נגיע לאדם ונגיע לכל המעשים כולם. אם כן, אם אדם רוצה להיות מחובר למציאות, לתהליך שנקרא תשובה, הוא צריך להיות מחובר עם הטוב האלוהי הגנוז בישראל. קוראים לזה בשתי מילים, סגולת ישראל. בשתי מילים אחרות, נשמת ישראל. בשתי מילים אחרות, קדושת ישראל. בשתי מילים אחרות, כנסת ישראל. זה לא דומה, כלומר, זה לא זהה כל הביטויים האלה, אבל זה דומה. אם כן, באנו למכון מאיר כדי לחזור בתשובה, במרכאות. איך שאני מגיע למכון מאיר, הם לא מדברים איתי? על עם ישראל, ועם ישראל, ועם ישראל, ועם ישראל, ועם ישראל, ועוד פעם עם ישראל. מתי ידברו איתי עליי? תשובה, אם מדברים על עם ישראל, מדברים עלינו. אם לא מדברים על עם ישראל, אז לא מדברים עלינו. אז סתם דמיונות. בסדר? אביעד. עניתי לך, אשרינו. עוד פעם, אני חוזר שוב למשפט הראשון והאחרון. צריך אדם להיות מחובר תמצית עם הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. כלל ישראל. ובזה הוא זוכה לתשובה. אני מדלג, ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי, לא רק לעצמה, כשאדם מחובר לכנסת ישראל, הוא לא מחובר רק לאיזשהו גילוי אלוהי פרטי, ספציפי, נקודתי. הוא מחובר אל הגרעיניות שבעצם ממנה מופיע האור האלוהי על הכל. לכן, ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי, לא רק לעצמה, כי אם לכל העולם, ליקום כולו, פסיק, לכן, הרי הוא בא מתוך הדבקות העזה בתוכיות נשמת האומה, לדבקות באלוהים חיים. דרך אגב, אני לא רוצה לרדת, אבל אחד הגילויים היותר ממשיים, למרות שכאן אנחנו מדברים על שורש רוחני, אבל אחד הגילויים היותר ממשיים של הערך הזה מופיע לידי ביטוי בכל מיני רבדים או ממדים ש, 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 שבמציאות המעשית אנחנו רואים את כלל ישראל מאוחד עליו. למשל, אחת הדוגמאות הטובות ביותר, נקווה שלא האחרונות, זה צבא. צה"ל. זה לא סתם שאנחנו כל הזמן מעצימים את הקשר לצבא, את הקשר לצהל, את הקשר, לא רוצה להגיד, למדינה, כי זה כבר הגילוי היותר כולל. ותכף נראה, אבל יש הרבה בעיות. אז מה, כשאנחנו מתקשרים לכלל ישראל, אנחנו מתקשרים גם לבעיות של כלל ישראל. הנה, זה המשפט שדילגנו באמצע. אז תכף נטפל בזה. אבל בצבא, אם נרד רגע מהמילה פוליטיקה, במובן החיצוני והזול שלה, כל מי ששייך למערכת שנקראת צבא, הוא חש תחושה מאוד עמוקה שזה, אם אפשר לומר, כלל ישראל בתמציתיות. אם אנחנו מקלפים את כל עם הגריז, מקלפים את כל זה מבחוץ, אתה פוגש את התוך הזה, את הנקיות הזאת. לא רק זה, אבל גם זה. עכשיו אומר הרב, רגע, למה כך? למה זה ככה? אז א' זה ככה, כי זה גרעין העולם. הגרעין האיכותי ממנו מושפעת המושפעות, ההשפעות ההיקפיות הכמותיות. בסדר, אבל כאן הרב מאיר עוד הערה אחת. ובזה הוא זוכה לתשובה, אני חוזר שוב חלק האחרון של המשפט הראשון, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהים כושר ושור הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. למה? כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו. כשאדם מחובר לכלל ישראל, לכנסת ישראל, הוא מחובר לרעיון של עם ישראל, הוא מחובר לאישיות של עם ישראל, הוא מחובר לתכונות של עם ישראל, הוא מחובר למה שאנחנו באמת. אז הוא לומד ושייך לזה שישראל רחמני בישנים וגון מחסדים, ופתאום הוא רואה שהוא לא כל כך רחמן, אלא שהוא אכזרי, חס ושלום. או ישראל בישנים, ופתאום הוא רואה שהוא קצת גאוותן, וישראל גון מחסדים, ופתאום הוא רואה שהוא קצת אגואיסט. אז מיד כשהוא מתחבר לכנסת ישראל במה שהיא באמת, וזה באמת לא יכול לבוא ממקום של רגש, זה יכול לבוא ממקום של הכרה שכלית, מי אנחנו, מה תכונתנו, מה אופיינו, ממילא מצטייר לנגד עיניו מיד הפער בין המציאות האובייקטיבית, הסגולית, הרוחנית, התהורה של עם ישראל, לבין המציאות הסובייקטיבית, החסרה שלו, ביחס לאידיאל הזה שנקרא האובייקטיביות של כלל ישראל. לכן כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו, כל הגרעונות שלו וכל החטאים שלו, שהם נובעים ממקור ההתנקרות שהתנקר לאומה האלוהית, שהתוצאה שכל החטאים והחסרונות האלה, הגרעונות האלה, זה שהוא יצר פער, יצר הפרש בין מה שהוא עם ישראל באמת, והוא אחד מהקרניים שאמורים לבטא את זה, לבין מה שבפועל מתבטא, שהם נובעים ממקור ההתנקרות שהתנקר לאומה האלוהית, שייצור חוצב הוא מקור כל הטוב שבו, כן, מקור כל הטוב של האדם הפרטי, והסלע שמנו חוצב האדם הפרטי, זה כלל ישראל, זה כנסת ישראל, זה נשמת ישראל, זה סגולת ישראל, זה קדושת ישראל. וכשהוא רואה את הפער בין הבחירה שלו לבין הסגולה הישראלית, זה יוצר אצלו מראה למצבו, במילא, אם הוא מספיק בעל הקשבה פנימית וכו', יעשה תשובה. אומר הרב, רגע, אלי בהל, יבוא אדם ויאמר, רגע, אם אני מתחבר לכלל ישראל, אז אני מתחבר לא רק לכלל ישראל בסגולה, אני מתחבר גם לכלל ישראל בבחירה, אז אני מתחבר, נשתמש בביטויים שהרב כאן מזכיר, אז אני מתחבר גם לכל הענפים הבחיריים שכוללים רשעות וגסות, גם לזה אני מתחבר כשאני מתחבר לכלל ישראל. מה יהיה עם זה? זה יכול להשפיע עליי? קלקולים קשים. אומר הרב, אלי באל מלהיות מחובר עם שורש נשמת האומה כולה, עם השורש הוא מחובר, לא עם הענפים, אף על פי שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים גם כן רשעים וגסים, כמו כל עץ יש לו שורש ויש לו ענפים, אז אם השורש בריא, גם אם הענף חולה וצריך אולי לפעמים לקצוץ איזה חלק מהענף, אני לא מדבר ברמה של הנמשל, ברמה של המשל, אז בסדר, זה לא משפיע על השורש, העץ חי וקיים, אז מה אם ענף אחד יש בו איזה בעיה? אז אף על פי שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים גם כן רשעים וגסים, אין זה מגרע במאומה את האור, את האור הטוב האלוהי של כללותה. האור הכללי החיובי נמצא בשורשים, ויותר מזה אומר הרב, והיות וכל שורש יש לו השלכה, יש לו הקרנה גם אל כל ענף, אז גם בכל ענף מקולקל, רשע וגס, מקולקל מבחינה בחירית, יש גרעין של טוב אלוהי, כי הוא יונק מהשורשים. אין זה מגרע במאומה את האור הטוב האלוהי של כללותה, וניצוץ נשמת אלוה, שלב ב', שרוי הוא גם כן, הוא גם בכל הנפשות הפרטיות היותר נפולות. אז באמת אני אומר עכשיו משפט שהוא פשוט, אבל הוא פשוט לאמירה, הוא קשה לתהליך של תשובה בערך הזה, בגודל הזה. אם אדם רוצה לבחון האם הוא באמת בתהליך של תשובה, של תשובת אמת, ישאל את עצמו כמה הוא מחובר לכלל ישראל באמת. לא בכאילו, באמת הוא מחובר לכלל ישראל. ככל שיותר מחובר לכלל ישראל, יותר מחובר לגרעין האלוקי. וגם כשנראה שכשהוא מחובר לכלל ישראל הוא מקיף בתוכו, כולל בתוכו גם את כל הענפים הרשעים והגסים, א', לא נכון, כי הוא נדבק בשורש, וב', גם בענפים הגסים האלה והרשעים האלה יש גרעין אלוקי מהשורש. כן, איזה שאלה קשה, האם יש מתכון להיות מחובר לכלל ישראל? אני יכול להקשות עליך כיהודי שעונה בקושייה, אביעד, כמה זמן אתה פה? שנתיים. אתה סוגר שנתיים עכשיו? יפה. יכול לשאול לך שאלה? ותענה בענווה. אתה בחור בעל ענווה, אבל תענה בכל זאת. בסדר? אתה היום, אחרי שנתיים במכון, ברמה של ה... נקרא לזה, התוך הנפשי הפנימי שלך, אתה מרגיש היום, מבין ומרגיש היום שאתה יותר מחובר לקהל ישראל מאשר לפני שנתיים? בגדול. יש מתכון לזה? מה תגיד לבחור חדש שנכנס עכשיו לכיתת אמונה פעם ראשונה? כשהוא שואל אותך, אביה, תגיד לי, מה המתכון? להגיע לתשובה, בגדול כן. מה אתה עונה לו? מה? כלומר, מה אתה בעצם עונה לי שזו בעצם תשובה לעצמך? שזה לא עניין של פרטים. זה לא עניין של תשמע הרבה שיעורים, תלמד הרבה עם חברותה, תתכוון בתפילה, תלך להפגנות ותרים דגל כתום. כל זה גילויים, חשובים מאוד, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק. כלומר, משהו קורה בנפש שלנו, כשאנחנו קודם כל מזהים בכלל את נקודת המטרה הזאת. כי אם תשאל אדם היום, תגיד, מה זה לעשות בתשובה? תגיד, להתחבר לעצמי. תחבר לכלל ישראל. כלל ישראל זה... יזכיר לך כל מיני שמות שלי, הוא חושב שהם רשעים וגורמים לנזקים לעם ישראל. תשובה זה החיבור לכלל ישראל. איך בונים בתוכנו חיבור לכלל ישראל? אין לי מתכון ברמה הפרטנית, וגם לך אין מתכון. ואני חושב שאין מתכון. אלא פשוט הולכים במסלול שהקדוש ברוך הוא קבע. סליחה שאני עכשיו נשמע מאוד טריוויאלי ושבלוני. על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, עבודה, גמילות חסדים, גם במובן הרוחני הלימודי, גם במובן המעשי ההתנהגותי. ככל שאדם יותר שייך למערכת החיים של נקראת ישראל, מבחינת לימוד תורה, מבחינת המידות הישראליות, מבחינת המצוות הישראליות וכו', הוא יותר חושף בתוכו את השייכות לכלל ישראל, את הערך הזה של כלל ישראל שנמצא בו, טבוע, רק צריך לחשוף אותו. אתה מסכים איתי או לא? אם אתה לא מסכים, אחרי שנתיים תגיד לי שאתה לא מסכים. מסכים או לא? מה? מסכים בטוח? טוב, בנימין, אתה מסכים? כי ראיתי שהגבת. מה אתה אומר? עקיבא, מה אתה אומר על זה?
לא, אני לא מבין מה הכוונה.
להתחבר
לכלל ישראל,
לפי
הפסקה זה להתחבר לאידיאל של כלל ישראל.
נכון, זה מה שאמרתי, שורש. להתחבר לכלל ישראל זה להתחבר, אמרנו כמה פעמים, לתכונות, לאישיות, לאידיאל, לאופי, למטרות שנקראות עם ישראל. עכשיו, היות ואנחנו חיים, עוד משפט אחד. היות ואנחנו חיים בעולם שבו האידיאל הרוחני העליון והביטוי המעשי מחוברים אחד בשני, אנחנו חיים בעולם שהדברים מחוברים, זה לא תלוש אחד מהשני. יבוא המקשה ויקשה, הרי אני מחובר גם למציאות המקולקלת, כמה שמלן שלו. אחד הדברים הפילאיים, באמת זה פילאי, ככל שאני חושב על זה יותר זה פילאי, ככל שאדם יותר דבק בכלל ישראל באמת במובן הזה, הוא פחות מוטרד, נגיד את זה ככה, מהלכלוכים שיכולים להצטבר עליו, מהממדים הבכירים המקולקלים. כי נקודת המוצא שלו לקשר עם עם ישראל, הוא לא ההוא שמחכה על ידי ברמזור. הוא גם לא עם כל הכבוד ראש ממשלה. משהו אחר. הערך של כלל ישראל. אפשר רגע... יש לי עוד 3 דקות. אני רוצה לקרוא איזה פסקה קצרצרה. אביעד, בחדר של יותם יש את הקלסר שלי השחור, אתה יכול להביא לי אותו רגע? תודה. או שנמצא פה יותר מוקדם, תכף נראה. תכתבו מקור עם אפשר, אורות הקודש ג' עמוד קוף נון זין. כבר נפתח בספר, נראה בדיוק איזה עמוד זה, איזה פסקה זאת. אורות הקודש ג' עמוד קוף נון זין, פסקה קוף יוד. הפסקה הזאת נקראת צדיק לרבים. יש כאן כמה פסקאות מאוד מעניינות, צדיק יסוד עולם, צדיק לרבים וכו'. אני קורא חצי משפט ותכף נראה איך אפשר להשלים את המשפט הזה? כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית. עוד פעם, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית. תרגום חופשי. ככל שהאדם יותר מתפתח ומשתבח ומתרומם בערך הרוחני שלו. איך אנחנו ביום הראשון במכון מאיר היינו ממשיכים את המשפט הזה? אני מה שהייתי אומר, כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הוא לומד יותר תורה, הוא מתכוון יותר בתפילה, הוא תובל יותר זמן במקווה עם יותר כוונות, משהו בסגנון הזה. אומר הרב, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. הוא מתחיל להרגיש את הרבים. לא להבין את הרבים, להרגיש את הרבים. אומר הרב דברים מדהימים, שאם הוא כותב את זה, כנראה הרגיש, הוא חי את זה בעצמו. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. הציבוריות, העולמית בכלל, האנושית בכלל, והישראלית בפרט, זה מתחיל להיות חלק מהחיות הפנימית שלו. בלבבו ועומק רצונו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. מהם הצרכים הממשיים, המעשיים? את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור, והוא עומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. לא הרבה הרבה פרטים. זה לא שיש הרבה הרבה יהודים, 6 מיליון יהודים שחיים אצלו בלב. אלא הכל כחטיבה אחת, איזו מציאות כלל ישראלית שהיא הרבה לפני, הרבה למעלה מאשר 6 מיליון פרטים. אומר הרב, הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור. איך אפשר להרגיש בממשות ציבור? ציבור הרי אמרנו עכשיו זה לא סך הפרטים. זה לא אני מלטף כל יהודי מעם ישראל. אז הנה אני יכול להרגיש. חוש המישהו שאני מרגיש. לא. מדובר שהציבור כולו ככלל נהפך לחטיבה אחת, לאישיות אחת, למציאות אחת. והאדם הזה מרגיש את הממשות של הציבור. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור. הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. אומר הרב, אם אדם הגיע למקום הזה, ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי. זה נקרא צדיק לרבי. אני חוזר למשפט הראשון. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הוא יקפיד יותר במצוות, יכוון יותר בתפילה, ילמד יותר תורה, יעשה יותר חסדים, וכו'. בסדר. ישמור על צניעות, ישמור על קדושה. בסדר. אבל השורש של כל זה, הגרעיניות של כל זה, המקור של כל זה, היסוד הרוחני של כל זה, הוא מרגיש יותר את הערך הגדול של הרבים. לעניות דעתי, הרב פה לא לחינם, חוזר כמה פעמים. ספרתי לפחות 3 פעמים את המילה מרגיש. כי מבין בכיתת אמונה, כולנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מבינים מה זה כלל ישראל. בסדר, הבנתי. למדתי, הבנתי. שאלה אם אני מרגיש מה זה כלל ישראל. זאת השאלה. ולא כלל ישראל במובן של הרבה הרבה פרטים, אלא במובן של חטיבה אחת. אביעד, אתה מסכים מה שכתוב פה? זה תלוי הרבה בעבודה שלנו. העבודה שלנו היא מתחילה בלימוד, ואחרי זה בעזרת השם בהתעוררות הרצון, ואחרי זה גם בקיום מעשים בפועל. אבל סך המכלול הזה יוצר איזושהי מציאות של הרגשה של הציבוריות הישראלית כחטיבה אחדותית אחת בנפש. היית חותם על זה לפני היום ביחס לפני שנתיים? לא שזה נמצא בך או בי, שזה קורה התהליך הזה, זה תהליך עמוק, אבל זה נקרא להיות שייך לכנסת ישראל. שבאמת אני מרגיש בתוכי, כל אחד למדרגתו אחרי העבודה שהוא עושה, והסייעתא דשמיא שגם הוא עוזר לו, את כלל ישראל. זאת עבודה. לכן אם נחזור אלינו ונסכם, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. כי בזה שהוא מחובר לכלל ישראל, אז הוא מחובר אל התמצית האלוהית החיובית. וכל הגילויים החיצוניים השליליים, א', הם חסרי משמעות ביחס לטוב הסגולי, וב', גם בהם יש ערך סגולי סמוי. כן?
אני אגיד על כל האנשים שפועלים ביושר.
הגרעין הסגולי שלהם נמצא בתוכם. תגיד לי, מה אתה חושב מביא אלפי אנשים לצעוד בצעדה לטובת שחרור גלעד שליט. ולא ניכנס עכשיו לדיון אם אנחנו חושבים להחזיר אותו הביתה זה צריך להיות עניין פוליטי או עניין צבאי או עניין אחר. נעזוב כרגע. מה מביא אנשים לוותר על היום יום האזרחי שלהם ולצעוד את הצעדה הזאת? מה? סתם איזה אכפתיות חברתית? מה?
כל פעם שיש איזה... דיברנו על זה פעם, נגיד, חס ושלום יש...
עכשיו אני הגעתי מאזור המרכז, אז היה שלט באחת העליות לירושלים, איזו משפחה פרטית כנראה, לא זוכר כרגע את שמה, משפחת יעל אולי, לא יודע. מה, אתה ראית את זה על אדמות שמה? כן. גלעד הוא הבן שלנו, משהו כזה. זה בערך הסגנון. הבן שלכם הוא הבן שלנו, משהו כזה. ברוך השם. מאיפה זה בא? מריבונו של עולם. הגרעין הסגולי האלוקי הזה נמצא בתוכן.
הם יגידו, יתנו את זה ויגידו טוב.
אוקיי. יגידו טוב. ניבה ולא יודע מה ניבה. אז מה? אנחנו יודעים שזה הגרעין האמיתי. הטוב האלוהי הצפון בכנסת ישראל, זה הגרעין האמיתי.
אז הוא נמצא בכולם, הוא מתבטא גם אם לא רוצים.
הוא מתבטא גם אם לא רוצים, וגם לפעמים הרב אומר הפוך על הפוך. שלפעמים הביטוי שלו, וזה דווקא בדרך הפוכה למטרה, כי הדרך ההפוכה למטרה מעוררת אצל השני כוחות חיוביים אלוקיים. גירוש גוש קטיף יצר כניעה לגוש קטיף. אז הגירוש, שהוא מעשה שלילי מצד עצמו כמובן, הוא יצר איזושהי כניעה, הוא חשף את הנקודה התוך האלוקית הזאת, את האלוקית התוכית הזאת שבתוכנו, דווקא מכוח השלילה. אז הם עצמם, אולי לא בעצמם, לא על עצמם, אבל על החברה, הם בעצמם שרתים לעורר את הנקודה האלוקית הזאת. אז זה גם סוג של זכות לצערנו הרב שהיא באה במשבר קשה. טוב, נהיה מחובר לי מנקרא לישראל, נזכה באמת להיות שייכים לתהליך של תשובה. בעזרת השם. שרקוע.